שלום לכל המאזינים, אני תום שפירא ואיתי כתמיד.
אביעד שמיר, איפה אנחנו?
איפה אנחנו? אנחנו בשורה שנייה באמצע. שורה שנייה באמצע הוא פודקאסט לקולנוע, ספוילרים וסטיות מהנושא. זה שלושת התחומים שלנו.
אם נדאג, זה לא פודקאסט לספוילרים וסטיות מהנושא, זה פודקאסט לקולנוע שיש בו ספוילרים וסטיות מהנושא, כי זה אנחנו.
בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מבקרים אותם ומפרקים אותם, כל אחד בתורו ואז שניהם ביחד.
בתקווה שהפעם נצליח לעשות את זה כמו שצריך. יש לנו אתגר רציני הפעם.
כן, כן. למי שעוד לא הקשיב לפרקים הקודמים שלנו, וכמו שאמרנו, יש 64 מהם, זה 64 שעות הנאה פחות.
זה ממש מביך אם יתברר שזה פרק 66 עכשיו.
הסתכלתי.
אוקיי.
ואם זה כן, אז נוכל להגיד שהספשייל לא נחשב, נגיד ספשייל סוף השנה או משהו כזה.
לפי אייקסט הוא פרק בפני עצמו.
אייקסט אומר הרבה דברים. את הפרקים אגב אפשר למצוא באייקסט, בפייסבוק, שבו אנחנו נמצאים תחת השם שורה שנייה באמצע. אפשר למצוא את זה בבלוג של אביעד, שנקרא...
בשביל הזהב, חפשו בגוגל.
וכשאני זוכר לראות את זה לבלוג שאני כותב בו, שזה alilon.net, אפשר למצוא את זה גם שם, אבל פחות.
אבל אפשר, זה קיים.
כן, כן.
אם תחכו מספיק, כנראה שכל הפרקים יהיו שם.
אם נהנתם מהפרק הזה, או מכל אחד מהפרקים הקודמים שלנו, נשמח לשמוע ולהרגיש את האהבה שלכם באמצעות לייקים בפייסבוק.
לא מחוץ לפייסבוק, בבקשה, אל תבואו אלינו.
רגע, שיירים בפייסבוק זה גם בסדר. אם אתם לא טיפוסים של פייסבוק, אז פשוט תיגשו לאייקס ותדרגו את הפרקים שלנו באופן חיובי.
לא, אני מתכוון לא מחוץ למחשב. לא, כי אל תבואו אלינו באמצע הרחוב לתת לייק. זה לא עובד. אתם יכולים לנסות, פשוט זה לא נרשם.
הם יכולים לנסות מאמצע הרחוב.
זה כן.
כאילו, אני אישית חובב קומיקסים מודרים בקריחות קשות, ולהביא את חולשה לכלבים, אז אתם יודעים. תביאו לו כלבים.
לא, יש לי כבר כלבה אחת, תביאו לה דברים.
אוקיי, תביאו לה אביעדים.
גם זה כבר יש לה.
אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, והיא הקדמה ארוכה לפודקאסט ארוך על שני סרטים מאוד ארוכים.
ועם זאת סרט יותר מזאת שעשינו רוב הפעמים?
הסרט הראשון שלנו לשבוע הוא.
We must confront the reality that nothing in our solar system can help us.
Now you need to tell me what your plan is to save the world.
We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for.
I've got kids, Professor.
Get out there and save them.
לפי הטריילר אפשר לחשוב שזה נקרא מתיו מקונאי מדבר.
בין כוכבים. במאי כריסטופר נולן, תסריט ג'ונתן וכריסטופר נולן. זה לא השם שלו, לא קוראים לו ג'ונתן וכריסטופר, ג'ונתן נולן ואח שלו כריסטופר נולן.
אם מישהו עדיין לא יודע את זה ושומע פודקאסט על קולנוע זה די מדהים.
יכול להיות, בסרט משחקים הרבה אנשים. אגב, הספוילרים מתחילים מרשימת השחקנים בסרט הזה, אז מעתה ואילך, אם לא ראיתם את הסרט ואתם רוצים לראות אותו, ראו זרטן, ספוילרים. בסרט משחקים, מתיו מקונאי בתור קופר, אן הת'אווי בתור אמיליה ברנד, דייוויד גיאסי בתור רומלי.
אני איך בטעם להכין עם משהו לשתות.
ביל אירווין בתור הקול של טארס, ג'ו סטוורט בתור הקול של קייס, מיסטר אם בתור דוקטור מן, אני חושב שאת זה נשמור לאמצע הפרק, ספוילר הזה. מקנזי פוי וג'סיקה צ'סטיין בתור מרפי קופר, קייסי אפלק בתור תום קופר, מייקל קיין בתור פרופסור ברנד, ג'ון לידגאו בתור דונלד, אנס זימר בתור נודניק.
אני לא חושב שהוא משחק שם.
הוא משחק שם את הנודני, כאילו נדנד לי מצוין כל הסרט.
כן?
כן.
אוקיי.
טוב, אביעד, אחרי שאני פלטתי את כל המילים שמותר לפלוט באופן חוקי ב-24 שעות הקרובות, על מה הסרט הזה?
על מה הסרט? הוא מתרחש בעתיד, אחרי ש... מסיבות אקולוגיות ושונות, המין האנושי ניצב מאוד קרוב לסף הכחדה. ענני אבק גדולים מציפים את באים מדי פעם להציף את השטח. רוב הגידולים החקלאיים גם נמצאים בסכנת הכחדה בגלל מחלות שונות. מאיזו סיבה שלא תהיה שלא מפורטת בסרט, המין האנושי הפסיק להתקדם טכנולוגית, חזרנו למצב שבו חקלאי הוא המקצוע הנפוץ ביותר. מהנדסים, רופאים, כל מיני מדענים למיניהם עוד קיימים ועוד עובדים, אבל הם נחשבים לפחות חשובים. מתי מקונאי משחק את קופר, שהיה אסטרונאוט או טייס, הוא לא הגיע לחלל החיצון, אבל הוא כן הגיע יותר גבוה מרוב האנשים שקיימים בעולם, שנאלץ לפרוש ולגדל תירס.
ושני ילדים.
זה הוא לא נאלץ לעשות, זה אשתו המתה עשתה לו. הוא מגדל את הילדים שלו יחד עם החותן שלו. הבת של קופר מבחינה באנומליה שמתרחשת בבית. היא קוראת לזה רוח רפאים, לתופעות מוזרות שגורמות לדברים לזוז בתוך הבית. וקופר בהתחלה לא יותר מדי מתייחס לזה, אבל הם מגלים שזה רמז לספוילרים.
זה האנומליה, יש ספוילרים כאילו בתוך הסרט.
האנומליה שהספוילרים מגיעים בערך 10 דקות בתחילת הסרט.
כן, אבל די, אמרנו...
סרט של כמעט 3 שעות. זהו, זה פשוט, למי שעד עכשיו לא...
אנחנו נסע להכריח אנשים לא להקשיב, כאילו אמרנו כבר 3 פעמים, זה יהיו ספוילרים.
אחרי זה מתלוננים על דברים כאלה. מה שקורה שהסימנים האלה, קופר מניח שהם קשורים איכשהו לכוח המשיכה, כי היא מדע.
כן.
נותנים להם נקודות ציון לבסיס של נאסה. מתברר שנאסה עוד קיימים, מה שאף אחד כמעט לא ידע. הם עובדים בחשאי על תוכנית להציל את המין האנושי על ידי יישוב כוכבי לכת ברוחקים. אליהם הם מגיעים דרך חור תולעת שנפער ליד שבתאי. קופר יוצא יחד עם אין הטווי,
אמיליה
ברנד, ויחד עם טוקן בלאק גאי. הוא לא באמת טוקן בלאק גאי, אבל אני יודע, הוא לא באמת טוקן בלאק גאי, אבל
לא במשך הרבה זמן.
כן,
כן.
יוצאים להם שלושת האסטרונאוטים לחקור את הכוכבים האלה בעקבות אסטרונאוטים שיצאו לפניהם ושלחו אותות.
שכחת את הרובוט.
יש רובוט.
יש שני רובוטים, שתי הדמויות הכי אנושיות והכי כיפיות בסרט הזה, אבל נגיע אליהם בהמשך.
כן. סרט שהוא די כזה, אתה יודע...
קצוץ.
קצוץ? הוא 160 דקות.
אבל אוקיי, זאת הבעיה. הסיבה שנעצרת אחרי הם עוברים את חור התולעת, שזה השליש הראשון של הסרט, תיארת כרגע את העלילה שלו?
כן, תראה. יותר מזה זה כבר ממש לפרט את כל העלילה.
כן, בדיוק, וזה עניין. אתה בהרבה סרטים אתה יכול פשוט להגיד, אוקיי, הם נוסעים לשם ואז קורה להם דבר אחד, אבל פה זה נוסעים לשם ואז קורה להם דבר אחד, ואז קורה להם דבר אחר, ואז קורה להם עוד דבר. וזה כאילו שמישהו לקח שלוש סיפורי מדע בדיוני קצרים, מהסוג שהיה מופיע בפנטזיה 2000 באיזה שנות ה-70, והיו לוקחים 5 עמודים כל אחד, והרחיב אותם ל3 פרקים בסדרת טלוויזיה, נגיד אזור הדמדומים או הגבולות החיצוניים, ואז חיבר אותם לסרט, ואז חיבר אותם לשליש הראשון של הסרט הזה.
ואז חזר על זה עוד פעמיים.
לא, זאת הייתה הבעיה העיקרית שלי, כשאני מסתכל על זה אחורנית, לא בזמן הצפייה, אבל כשאני חושב עליה, זה ממש הרגיש כאילו מישהו לקח רעיון מאוד מאוד בסיסי, מהסוג שאני בטוח בלי לברר ובלי לדעת בדיוק שכבר הופיע באיזה סיפור מדע בדיוני, אוקיי, עוד פעם ספוילר, מסתבר שהרוח רפאים זה אבא שלה שנכנס לתוך חור תולעת, חור שחור, והחור השחור זה מקום שבו בני האדם עתידיים משתמשים בו כדי לשלוח את המידע לבני האדם בעבר. אתם מבינים? אנחנו היינו החיזרים כל הזמן. זה...
כן, זה היה צפוי.
זה, לא, זה, וזה כזה טוויסט מדע בדיוני שנות ה-30, שנות ה-40, שנות ה-50, כאילו, לא משהו רעיון חדשני אפילו.
לא, שנות ה-30-40 עדיין לא היו כאלה טוויסטים. אז הטוויסט היה בדרך כלל... לא, hey, יש טוויסט. זה טוויסט.
לא קראתי סיפור בדיוק עם הסוף הזה, אבל קראתי מספיק סיפורי מדע בדיוני ישנים כדי להגיד, ככה בערך זה היה. אפילו, ואז יש את הקטע, נגיד, שהוא מבקר בכוכב שבו הזמן כפו, גם זה מרגיש כמו סרט מדע בדיוני, כמו סיפור מדע בדיוני קצר, אחר לגמרי. וזה לא מרגיש כאילו זה מתחבר לאיזה משהו קוהרנטי.
Okay,
וזה מוזר, כי אתה יודע, האחים נולן עבדו על זה שנים מסתבר, וזה אמור להיות איזו הצהרה גדולה בנוגע למין האנושי, ואנחנו נגיע לבעיות עם ההצהרה הזאת בהמשך.
אוקיי, okay, אתה קופץ לסוף.
כן.
אני יודע מראש שדעתי יותר חיובית משלך. כן. זה ברור לי כבר
מהתגובות שלך. אני חושב שזה בינוני.
אני חושב שהסרט, אתה מדבר על שלושה חלקים נגיד?
בתחושה.
אני מרגיש שהסרט הוא שני השליש הראשונים שלו ממש טובים. מהרגע ש אנחנו כבר יכולים לומר את השם של השחקן, כי מהרגע שמט דיימון מופיע,
מט דיימון,
שזו פעם שנייה השנה אגב שהוא מופיע בסרט בלי קרדיט, אני לא אומר מה הראשון,
מט דיימון מופיע,
כן, הוא הפסיק לקבל קרדיט, הוא פשוט מופיע על סטים ומתחיל להצטלם.
זה כמו הקלף הפתעה, זה משחק מונופול, זה כזה, אתה מגלגל את הקובייה בוליווד כזה, קיבלת מט דיימון,
ייי,
ייי.
זה Cards Against Humanity, יש תמיד את הקלף החלק, זה מט דיימון.
זה הרע על יכולות המשחק שלו?
לא, זה הרע על ההופעה הפתאומית שלו.
אוקיי, תמשיך.
וזה שהוא לא מופיע בקרדיטים.
כן.
ברגע שרואים אותו, שהוא מופיע על המסך, משהו לא טוב קורה לסרט, ועוד פעם, אני חושב שהסרט הוא עדיין טוב, אבל הרבה פחות ממה שהוא היה עד לרגע הזה. כי איכשהו ההופעה של מט דיימון, הדמות שלו, דוקטור מן, היא הופכת את כל הסיפור להרבה יותר גנרי. קודם כל, מוסיפים פתאום נבל לסיפור.
כן.
סיפור שעד עכשיו, אחד המאפיינים שלו היה שהוא מאוד מאוד מאוזן מבחינת החלוקה של מוסריות לעומת מדע. הוא היה מאוד, הוא מאוד התייחס להאם נכון ללכת יותר לפי הרגש, או לפי ממצאים מאוד חסרים שיש לנו, אבל אולי מובילים למשהו נוסף. והדמות של דוקטור מן פשוט טורפת את זה לגמרי, הוא נעשה נבל שגרתי לחלוטין, וזה מאוד הפריע לי.
זה כאילו הם באמצע הסרט הם הגיעו לכוכב האבוד. לא לכוכב אבוד, לסרט הכוכב אבוד.
כן, רק בלי לזני נילסון.
אוי, לזני נילסון, געגועים.
אגב, המלצה לראות את הכוכב האבוד למי שרוצה להבין איך לא לעשות סרט מדע בדיוני.
אוקיי. הנה העניין. הסרט הזה, במידה רבה אני מרגיש ששיקרו לי כשקידמו אותו, כי קידמו אותו בתור הסרט שיחזיר את האמון של המין האנושי בחלל ובקדמה.
אני לא שמעתי את זה אגב.
לא יודע, זה מה שאני שמעתי. לא יודע, אנחנו טובים בפורומים שונים באינטרנט כנראה.
לא, אנחנו לא.
אנחנו לא. זה סרט מאוד מאוד פסימי לגבי היכולת של אנושות לעשות משהו. כי מה שקורה זה שאלוהים מציל אותנו.
משהו כזה, כאילו, זה דוסקס מכינה מילולית.
כאילו, הם קוראים לזה, אתה יודע, בני אדם בעתיד, אבל בני אדם בעתיד הם כל כך חוקים מבני אדם שאנחנו מכירים אותם, שהם, אתה יודע, הם יכולים לבנות, הם בונים חורים שחורים בתור מכונות לכיפוף הזמן.
או שמוצאים אותם,
כן,
אחד מהשניים.
ובונים בתוכם חדר של ילדה קטנה, מסיבה כלשהי. שזה באותה מידה יכול היה להיות אלוהים. זה כמו ספוילר לסרט אבטר.
לא ראיתם את זה?
כן, כנראה רוב האנשים ראו את זה.
לפי ההכנסות של רוב האנשים בעולם
ראו אותם. אני מדבר על אבטר של ג'יימס קמרון, לא על אבטר על הילד עם החצי כחול על הראש לפי הסדרה הטלוויזיה. בסוף הסרט אבטר, אלוהים מציל את החברה הטובים. ואתה יכול לקרוא לזה בכמה שמות, אתה יכול להגיד שזה הוזכר קודם בתור אופציה תיאורטית, וזה נכון, גם בסרט ההוא וגם בסרט הזה, אבל אלוהים מציל את החברה הטובים.
גם בסרט הדיבות אגב.
כן, תכלס, בגלל זה בסרט הדיבות המתח הדרמטי על היחסים בין הדורות, בין המשפחות, והאם משהו האדם מתאים, ולא על האם אלוהים ינצח, כי כן, ספוילר, אלוהים ינצח.
כן, אלוהים. פה זה אלוהים אחר, כאילו, כמו באבטר, זה לא אלוהים האנושי, זה לא איזה מסר הנצרות, זה אלוהים כקונספט, כתפיסה של כוח עליון שמנווט את הכל ומחליט בעצם שהכל נעשה כדברו.
באופן אירוני הם אומרים שזה לא אלוהים, זה בני אדם. וזה העניין, כל המהלך של הסרט הזה בעצם חסר תועלת, כי יש לנו את בני אדם מן העתיד, שלוקחים את מאצ'י מקוני ושמים אותו במכונה העתידית שלהם שמכופפת זמן וחלל,
ושיוכל
לשלוח מסר שיסביר לבת שלו איך לפתור את הבעיות שמעכבות את המין האנושי. למה כל זה היה נחוץ?
למה לא פשוט להעביר את המסר? אתם יכולים לנסוע בזמן.
גם הצורה שבה מתיו מקוני, כשהוא נתקע בתוך המרחב החללי המעוות הזה וצריך להעביר את המסר, דבר ראשון, הוא מפיל ספרים בצורת קוד מורס.
כן, אתה יודע למה? כי כוח משיכה זה דבר שעובר דרך הזמן.
יכול להיות, אני לא פיזיקאי.
אני די בטוח שזה בולשיט.
שמע, במקרה של האחים נולן, אני מאמין לי שהיה להם איזה יועץ מדעי שיעץ להם ברוב החלקים של הסרט הזה.
הרבה מהסרט נראה מאוד מאוד מיועץ.
אבל הנה העניין. למה הוא פשוט לא יודע להרים את החול הזה שמדי פעם נופל ולכתוב בו, באותיות, בשפה האנגלית, זה אני אבא שלך, תקוע במרחב מעבר לזמן וחלל. הנה הפתרון לכל בעיות המין האנושי. נון בית, אני לא צריך לעוף לחלל בשביל זה, אני יכול לתת לכם את התשובה. עכשיו!
טוב, צריך לעוף לחלל כדי להעביר את התשובה.
אבל הסרט הזה לא אכפת מהפרדוקס של מסע בזמן, כי אתה יודע, בני אדם בנו את המכונה הזאת בעתיד, למרות שהם לא יכולים לבנות את המכונה הזאת, כי לפי הסרט הזה בני אדם אף פעם לא עזבו את כדור הארץ, הם היו תקועים שם ומתו ביבול חרפה הזה. אז זה כבר קרה.
זה לא מדויק. זה לא מדויק כי כן הייתה להם תוכנית ב'. במקרה שהמין האנושי לא הצליח לעזוב את כדור הארץ, הם כן לקחו איתם דגימות DNA, ביציות מוקפאות, כדי לברוא מחדש את המין האנושי. מה שכנראה קורה.
כל הקטע שמכניס את הסרט הזה למסע בזמן, מטופש, חסר תועלת, לוקח את הסרט למחוזות הרבה פחות מדעיים, הרבה פחות מעניינים, הרבה פחות אמינים.
אני חושב שהטעות שהם עשו זה שהם ניסו נורא לשחק עם הרעיון של זמן ומרחב, ומכל זה הם התבלבלו. הם התבלבלו בין הרעיון של זמן כמימד.
זה מתחיל בתור סרט מדע בדיוני ריאליסטי, סמי ריאליסטי, ומסתיים בתור פרק של דוקטור הו. זה לא נתיב שבריא לעבור ברוב הזמן.
תראה, יש אנשים שאוהבים את דוקטור הו.
כן, אבל הם לא רוצים סרט שמתחיל בתור, אתה יודע, טוב, בעצם יש הרבה אנשים.
אני חושב שהם היו רוצים את זה.
שני החצאים הרעיוניים, אני לא מדבר עכשיו על המקטעים של התסריט, לא מתחברים לשום דבר. הם מרגישים לא נחוצים בעליל.
זה מדע ופסוד המדע.
לדורון פישלר, בפישקסט שלו, שבו הוא דיבר עם האנשים מסריטה, היה גרסה משלו שהוא הציע לסרט הזה, אתה יודע, מין כזה תיקון תסריט שהתמקד אך ורק בקטע של החלל, והוא היה הרבה יותר טוב בעיניי בתור ה-MCC, אני יודע.
אני לא הזנתי לפרק הזה עדיין.
אתה לא רוצה לספיילר לעצמך את הפודקאסט, כי אתה מקליט פודקאסט.
אז זה כמו שאני לא קורא ביקורות שאחרי, לפני שאני כותב את הביקורת שלי, אני לא רוצה להיות מושפע.
אוקיי, אני תמיד אוהב להיות מושפע, כי אין לי רעיונות משלי.
אתה תמיד מושפע.
כן.
תביא לי 100 שקל.
עד כמה שהסרט הזה ארוך מאוד, והוא כמה? שעתיים ו-40 דקות?
משהו כזה.
והוא מרגיש שזה ארוך הרבה?
לי לא. אני חייב לומר שלי הוא הרגיש כמו שעתיים ו-40 דקות.
הוא קצר מדי, כי אתה יודע למה? זה לא רוצה להיות סרט הרבה, זה רוצה להיות סדרת טלוויזיה. מה שזה רוצה להיות זה סיפור על האסטרונאוט האמיץ, מתיו מקוני וחבריו הרובוטים.
הוא רוצה להיות מיני סדרה.
כן, שיוצאים למסע בחלל ובכל פרק הם מגיעים לכוכב אחר, ומנסים לבדוק האם האנושות יכולה להתיישב בו ובכל פרק.
לא, אני לא מסכים. אני חושב שהחלק הזה הוא יחסית קטן בעלילה.
אבל זה חלק שמעניין.
מציעים לך שלושה כוכבי לכת, אתה רואה רק שניים מהם.
כן.
ושניהם לא ראויים לאישור.
אולי האנושות יכולה לגור בתוך חור שחור.
אולי.
יהיה לנו קצת צפוף בחדר ההוא, אבל נסתדר איכשהו.
החדר הזה קיים בכל זמן.
כן.
זה הרעיון.
אבל לא בכל המרחב, הוא עדיין בחדר אחד קטן.
כן.
אולי כל, אתה יודע, כל בן אדם יחיה בדקה אחרת, וזה יהיה מוגבל בתוך הדקה האחת הזאת.
אני חושב הרגע שהם עשו, הדבר שהם עשו הכי נכון בסרט,
כן.
היה כשהם חוזרים מכוכב המים, מעולם המים, אחרי שהם פוגשים את קווין קוסנר. לא, הם לא. אבל הוא השחקן היחיד שלא משתתף בסרט. אחרי שהם חוזרים מעולם המים, לחללית, הם מגנים שעברו 23 שנה בחללית. זה דבר שאני לא יכול לומר אם הוא מדויק או לא, כי ככל הידוע לי זה אמור לעבור דווקא הפוך. מי שבחללית, הזמן אמור לעבור יותר לאט בשבילו, ממה שאני יודע.
לא, זה אם החללית טסה במהירות הקרובה למהירות האור, אבל החללית הזאת היא עמדה במסלול לקפי רגיל.
אוקיי.
זה דווקא.
אז הם עברו מרחק מאוד גדול. הם עברו מרחק מאוד גדול מהחללית. מה שהם כן עשו פה נכון לדעתי זה לגלות שעברו 23 שנה ואין להם את האפשרות פשוט לחזור אחורה ולתקן. זאת אומרת, אחר כך מכניסים את החור השחור כדי להעביר מסר לעבר. אבל בשום נקודה הסרט לא אומר לך, אוקיי, אני אחזור בעצמי בזמן ואתקן את הכל.
זה הסרט לא החליט שהוא רוצה להיות בחזרה לעתיד.
כן.
או דוקטור הוא. או ליבר, גם, או כל דבר אחר.
זה כל הרעיון הזה, שלדעתי הוא כן מוצלח. הרעיון שהזמן עובר, ואין שום דבר שהם יכולים לעשות כדי לשנות את מה שהיה. הם יכולים ליצור מעגליות. זה מה שהם עושים, אבל הם לא יכולים לשנות.
אבל המעגליות שינתה את הכל. המעגליות הפכה את המין האנושי, שלחה אותו לחלל. את כל המין האנושי. כל השבעה מיליארד.
איכשהו. יש חכם אמר פעם שהזמן הוא לא ליליארי, הוא יותר ויבלי וובלי, טיימי ווימי, בול אוף סטאפ.
האיש הזה היה בריטי וכתבו לו את התסריט כמה תסריטאים עלומי שם בבי-בי-סי.
לא עלומי שם, האמת, יש להם קרדיט די רציני.
לחלקם יש, לחלקם אין, לא יודע. יש להם שזה לא היה תסריט של ניל גיימן ופול קורנל.
לא, זה סטיבן מופט. אבל העניין הוא שברגע ש... העניין הוא שברגע שהמשפט הזה נכנס לתרבות האנושית, הרבה יותר קל להשתמש בו, כדי להתעלם מפרדוקסים של זמן, כי מה שהוא בעצם מציע, ואני חושב שסרטים של מסע בזמן, או של זמן במרחב, כמו שהיה אמור להיות פה, צריכים לקחת בחשבון, זה שיש להם את האפשרות לומר, הזמן הוא לא אחיד, הוא יכול לנזול, אתה יכול לקחת אירוע מנקודה מסוימת, ולהשתמש בו כדי להשפיע על אירוע בנקודה אחרת, בלי שזה יערוס הכל. אני לא חושב שזה יכול לעבוד במציאות, אבל בסרטים, זה, נגיד, בחזרה לעתיד, כל החורים בו נפטרים על ידי זה שהם אומרים, מי שנמצא בדלוריאן לא מושפע ממסע בזמן, עד למצב מסוים. זאת אומרת, לוקח זמן שזה משפיע עליו.
תראה, אם אתה רוצה סרט טוב על מסע בזמן, תראה את ביל וטד שוב פשוט.
אבל את השני אני יותר אוהב, ושם אין מסע בזמן כמעט.
אוקיי, אבל הראשון היה דוגמה הגיונית להחריד של מסע בזמן, וזה מה שמוזר להגיד על ביל וטד. הגיוני במובן שלה היה להם חוקים והם עקבו אחריהם ולא סתו מהם סתם. משהו שהסרט הזה לא עושה. כי אין לו חוקים למסע בזמן, הוא מציג את החוקים בסוף, מחליט עליהם, ואין לזה שום קשר לחלק הקודם של הסרט.
אני עוד פעם אומר, לדעתי הבעיה היא שבכלל, גם אתה אמרת את זה האמת, שקיים בכלל מסע בזמן. הם לקחו, הם עשו נכון את כל הרעיון של להתייחס לזה שמסע בחלל, אתה גם... משפיע על מימד הזמן, זאת אומרת, הזמן עובר עבורך אחרת מאיך שהוא עובר עבור מי שנמצא בכדור הארץ. את זה הם עשו נכון, את הרעיון שמי שיוצא למסע הזה, סיכוי טוב שהוא לא יחזור, פשוט כי הוא לא יספיק לחזור, שהם למעשה, הם מילולית במרוץ נגד הזמן, להציל את האנשים על כדור הארץ. ואז מסיבה כלשהי, אולי זה היה הרעיון המקורי, אולי במהלך הכתיבה של הסרט, הם פשוט, זה הפתרון היחיד שהצליחו באמת לסגור, להיסגר עליו.
אולי אם נת שיימלון הזה עליו לכתוב את התסריט.
אני מקווה שלא.
פשוט, twist.
מה שקורה זה שבשביל מסוים אנחנו פשוט באמת החליטו, אנחנו מתעסקים בזמן כל כך הרבה, בואו נכניס גם מסע בזמן. ולא, לא צריך לעשות את זה.
יש לי שאלה עליך. על מה הסרט הזה? מה התמה שלו? מה הנושא שלו? במה הוא עוסק? כי בשלב
הזה... תקווה, מסוים... אנושיות... אהבה.
לא, זה מילים שהדמויות האלה פולטות. משל היו, אתה יודע, בובת פעולה של אופטימוס פריים שאתה לוחץ עליו.
אני חושב שבאמת על זה הסרט.
הוא אומר שעל זה, אבל הוא לא באמת עוסק בזה. זה לא באמת עוסק, נגיד, באנושיות, כי כמו שסיכמנו, בני אדם בסופו של דבר חסרי משמעות לחלוטין בסרט הזה. כל העלילה הייתה יכולה להיפטר בלעדיהם. בני אדם לא עוזרים להציל את המין האנושי, לא מצילים את המין האנושי. הם מקבלים מסר והם כותבים אותו.
המסר מגיע מבני אדם אחרים.
שקיבלו אותו מחייזרים על אנושיים.
זה אנחנו לא יודעים.
יש את הקטע הזה שהוא נמצא בחור השחור עם הרובוט שלו, ואז הרובוט מסביר לו בדיוק מה קורה.
לא, אנחנו לא יודעים שאלה חייזרים.
זה לא משנה.
זה מעשה אפילו נרמז שאלה בני אדם.
לא נרמז, נאמר, אבל העובדה שהם קוראים להם בני אדם עתידיים לא משנה, כי הם כל כך מרוחקים וכל כך שונים מאיתנו, שהם באותם מדי יכולים להיות אלוהים, כמו שכבר אמרנו. אז זה לא אנושיות, זה לא...
אבל הם לא יכולים להתקיים עם בני אדם של עכשיו, לא עושים את העבודה שלהם.
זה לא משנה, זה כמו להגיד שאתה יודע, אורנגוטנגים הצילו את המין האנושי, כי אתה יודע, לא יכולנו להתקיים עם לא אבותינו הקדומים, שהם לא אורנגוטנגים.
הם לא, זה לא קשור, הם שייכים לתת משפחה אחרת.
ניצלנו על ידי אמרו, כי אתה יודע, המין האנושי לא יכול להתקיים בלי היצור החד תאי הוא. זה לא עובד ככה.
זה נכון, אבל אם היצור החד תאי הוא לא היה מצליח לשרוד, אנחנו לא היינו קיימים.
אוקיי, אבל אתה לא מבלה את כל היום בלהגיד, המעשים של היצור אחד תהיה צילותי, לא.
אתה אולי לא, אני כן.
עצם הקיום שלו הציל אותך, וקיום לבדו זה בדרך כלל לא נושא לסרט. העובדה שמשהו יתקיים.
אנחנו נגיע לזה בסרט השני.
אוקיי.
אבל אני כן, אני כן חושב שהסרט כן מייסה להיות משל למה זה, אוקיי, לא להיות אנושי, אבל כן לכוחה של אהבה בתוך המשפחה.
וזאת בעיה עיקרית, כי את הסרט הזה מביין כריסטופר נולן, בן אדם שבוודאי שמנתח אהבה נראה לי באיזמל, ומנסה למדוד אותה כל יום באמצעות המכשירים שלו.
להלן אינספשן.
להלן אינספשן.
שהוא סרט מעולה בעיניי.
הוא סרט טוב בעיניי. לא. תראה, יכול להיות שזאת בעיה אצלי, כי אחרי הסרט הקודם של כריסטופר נולן, The Dark Knight Rises, לא רק שלא אהבתי את The Dark Knight Rises, הוא גם גרם לי במידה רבה להרגיש חוסר חיבה לסרטים הקודמים שלו שכן אהבתי, במין כזה, אוקיי, אני רואה איפה היו הבעיות שלו שאחרים הצביעו עליהם כל הזמן הזה, ועכשיו שאני רואה אותם בסרט הזה, אני לא יכול שלא לראות אותם בסרטים הקודמים שלו. פתאום הנטייה, אתה יודע, לפצות על בעיות בתסריט באמצעות רעש וצלצולים והנס זימר, נהיית יותר ברורה. פתאום העובדה שדברים קוראים לנוחיות התסריטאי לעתים מאוד קרובות, ושחוקים, אתה יודע, שהם לכאורה נורא סבוכים, הם בעצם המצאות מאוד בסיסיות, נהיית נורא ברורה.
כי אצלי זה הפוך. אני כאילו, חוץ ממנטו שהוא סרט מעולה בעיניי, אחרי זה עושה את אינסומניה ואת יוקרה ואת בטמן מתחיל.
כן.
שלושה סרטים שאת אינסומניה עוד הייתי מסוקרן לגביו, אבל שלושה סרטים שבהם הרגשתי שיש לו שטיקים נורא קבועים, שמשתמש בהם כדי לפצות על בעיות ככותב. אבל הרבה אנשים מאוד אהבו את יוקרה ואת בטמן מתחיל, ואני לא הבנתי בזמנו מה מוצאים בהם עד כדי כך. ואז הגיע אביר האפל, והרגשתי שהוא מתפתח כתסריטאי, וכבמאי, למצב שבו גם אם יש לו בעיות בתסריט, גם אם הוא נותן לדמות מסוימת הרבה יותר מדי יכולות ממה שאמורות להיות לה, הוא יודע לפצות את זה על ידי יצירת אווירה, ועל ידי זה שהוא נותן לך בכל זאת את את הרצון לדעת מה יקרה. באינספשן נגיד, יש בסרט, כשראית אותו הרגשתי, וואו, כמה אקשן, למה אין פה יותר דמיון, יותר רצון לעשות משהו מעניין? אבל מאוד אהבתי אותו.
יש את השורת ביקורת הנהדרתי על אינספשן, אני לא זוכר מי כתב, שזה סרט על החלומות, שבו כל האנשים כנראה חולמים על סרטי אקשן של שנות ה-90, כי בחלומות שלהם כולם לבושים בחליפות ומסתובבים בבנייני עסקים, חוץ מבחלום האחרון בתוך החלום, בתוך החלום.
זה מה שאני הרגשתי, אבל
זה כנראה כמו אותה שנה ראיתי את פפריקה, של הסטושיקון, שזה לא סרט על הכניסה.
אבל אני עדיין מאוד אוהב את אינספשן, כי אני חושב שהוא מצליח לפצות על המגבלות שלו, ועל הבעיות של הסרט עצמו. ובעלייתו של האביר האפל, הוא סרט מטופש, אבל עדיין נהניתי ממנו, כי הרגשתי שכריסטופר נולן עדיין יודע איך לקחת את הדברים הלא הגיוניים וליצור מהם קולנוע טוב. בבין כוכבים, אני חושב שזו הפעם הראשונה מאז בטמן מתחיל, שהרגשתי שהוא לא הצליח לפצות.
זה העניין. אתה מדבר פה על בימוי מול תסריט, אני חושב, כי אני לא
מכחיש... זה נעשה בידי אותו בן אדם גם.
כן. אני לא מכחיש שאינספשן הוא סרט שהבימוי בו מציל, בסופו של דבר משהו רעיון די בסיסי. העניין הוא כזה, דבר ראשון לאינטרסטלר, אני לא חושב יש תסריט כל כך טוב. אני דווקא חושב שכשאני חושב על הסרטים הכי טובים שלו, מבחינתי זה יהיה יוקרה דווקא, שהרבה מהאיכות הזאת מגיע מזה שהסרט מתמקד על מאבק בין שני גברים עם רצונות מאוד מאוד מובחנים של מה להשיג ואיך להשיג, והתחרות ביניהם יוצרת יריבות מעניינת. כמו שאמרת, עד הסוף אין בבין כוכבים באמת יריבות.
אין נבל.
כן, אין נבל, ואז הסרט בנוי הרבה על אנשים שיושבים ומדברים על אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות, ואני לא מרגיש שהוא באמת מצליח להיכנס לעומק של זה. אני מרגיש שאתה יודע, באותה מדי זה יכול להיות מחשבים שמדברים, ופה אני אגיד לחלק שכן אהבתי, הרובוטים בסרט הזה היו ממש ממש טובים. לא רק שהעיצוב שלהם היה נהדר, בהתחלה כשאתה רואה אותם בתור פשוט לוחות.
זה בלוק, זה הדבר הזה מאודיסייה בחלל.
כן, אנשים אמרו, אוקיי, זה התייחסות לאודיסייה בחלל, יכול להיות. ואז אתה רואה אותם לאט לאט את הפונקציות שלהם. דבר ראשון, זה ממש ממש מגניב. זה בהחלט מרגיש כמו עיצוב הגיוני, למשהו שיהיה, אתה יודע, רובוט צבאי, זה מאוד מאוד יוטיליטרי, אין בזה שום דבר מרשים עד לרגע שהוא צריך לעבוד. הקולות שלהם היו נהדרים, העובדה שהם היחידים שקיבלו את השורות הטובות, עזרו להם להיות חביבים עליי יותר מהשחקנים אנושיים. ועוד פעם, מצאתי את עצמי שואל, למה אנחנו צריכים את בני אדם? תשלח אותם לחלל. הם יודעים לטוס, הם יודעים להילחם, הם לא יעשו החלטות מטופשות. כשצריך להגיע לספינת החלל במהירות, הם יכולים להתגלגל מהר. בקיצור, יש להם את כל היתרונות. אין שום סיבה בעולם לשלוח את קופר ואת החברים האנושיים שלו, כשרובוטים יעשו את זה יותר טוב, יותר מהר ובלי סיכון חיי אדם.
מה שמעניין זה שהם יכולים לבנות רובוטים ולשלוט על רמת האנושיות שלהם, דברים כמו חוש הומו, כמו...
אני חושב שזו בדיחה שהוא מפליץ, שהוא באמת יכול להפעיל ולא מנית חוש הומו.
כן, אבל זה שהם יכולים לגרום ליצור אינטליגנציה מלאכותית כל כך, ברמה כל כך גבוהה, והם עדיין כל כך, כל שאר האנושות כל כך מפגרת טכנולוגית, זה מוזר. זאת אומרת, קופר מסוגל בעצמו לבנות טרקטורים שנוהגים בלי עזרת אדם, שנוהגים את עצמם. כן. זאת אומרת, הוא עושה את זה לבד.
לא, אבל הוא אומר שהוא גונב מוחות רובוטים מכל מיני דברים שנופלים על הקו.
בסדר, עדיין. הוא עושה את זה לבד, כל הבנייה. זה דבר שנורא מוזר לי. למה בעצם, אם בן אדם אחד יכול לעשות את זה לבדו, למה אין יותר התארגנות? למה נאסא פועלים בחשאי? ואז עולה בעצם השאלה שהסרט בכוונה לא עונה עליה. מה קרה? מה קרה לפני שנים שגרם למין האנושי להגיע למצב הזה?
זה כנראה קרה מאוד מהר, כי עוד פעם, כן. קופר הספיק להיות אסטרונאוט.
נכון. הוא
עושה בתוכנית לימון אסטרונאוטים, ולראות את כל המין האנושי מדרדר לרמה.
הוא זוכר את הדברים האלה.
כן, מדרדר לרמה שבה מלמדים ילדים שהנחיקה לירח זה זיוף.
כן. שלא יקבלו רעיונות.
שלא יקבלו רעיונות מסוכנים.
וגם זה גם נשמע למורים לא הגיוני איכשהו. למרות שהמורים כביכול חיו בתקופת הטכנולוגיה.
כן, אז המורים היו כנראה בני 30, וקופר הוא בן 50, אז אתה יודע. אז בתוך 15 שנה, זה הקטע הזמן הכי נדיב שאני יכול למצוא, הכל יידרדר לחלוטין.
המלט שהוא תופס הוא בן 10 בערך, לטענתו, או שהוא... או שהפסיקו להפעיל אותו לפני 10 שנים, אין צבאות יותר.
הקרונולוגיה לא הכי עובדת, אבל זה פחות מפריע לי.
מסע בזמן.
שחקנים, בואו נדבר קצת על השחקנים בסרט הזה. מאתיו מקוני נורא הרשים אותנו בשנים האחרונות, בעיקר בכלל, בגלל העובדה אני חושב שהוא לא עשה את השתיק הקבוע שלו להוריד חולצה ולחייך.
לא, הוא הוריד חולצה, הוא רק לא חייך.
כן, והוא הוריד מהמסת שרירים שלו. וכדוע כן. לכולם לחייר את עצמך תמיד מוסיף לפוטנציאל השחקני שלך. ככה עבדת האוסקרים חושבת.
תראה, מתיו מקונאי שחקן טוב לדעתי.
שנינו אהבנו אותו במועדון לקוחות של דאלאס, אם לא שום דבר אחר.
אני גם בדברים אחרים אהבתי אותו.
מג'יק מייק?
לא ראיתי.
אז זה מוול סטריט? לא אהבת.
הוא הדבר הטוב ביותר בסרט, חוץ מרוב ריינר.
הרי אתה ראית את הסדרת טלוויזיה שבה הוא יושב ומלמל המצלמה ומחזיק סיגריה?
איזה מן.
בלש אמיתי, שיחק בעוד סדרות טלוויזיה?
אני לא יודע, יכול להיות, אבל אם הוא שיחק בעוד סדרות, הוא בטוח עושה את זה.
אוקיי, כן. זה מה שעושה בסרט הזה, הוא בעיקר ממלמל.
אני חושב שהוא טוב בסרט הזה, פשוט, זה משהו שכולל לגבי כל השחקנים פה, בין אם זה מייקל קיין והמלמול הבריטי שלו.
מייקל קיין שלו?
כן, מייקל קיין בתפקיד מייקל קיין, לבין אם זו ג'סיקה צ'סטיין, בתור באמת המוקד הרגשי של הסרט. כן.
עם מוקד שסביבו מתרחשים רגשות. היא לא כל כך מביאה אותם כמו שצריך.
אני לא מסכים.
אוקיי.
העניין שכל השחקנים בסרט מכוונים לשחק ברמה אפית. כל סצנה בסרט היא מכוונת לרמה אפית. אין לך איזה משהו של סתם ככה שיחה קטנה להעביר את הזמן. הכל חשוב ומתחבר למשהו אחר. בסרט של יותר משעתיים וחצי, זה הרבה אפיות.
זה קצת שר הטבעות כזה, כן? שבו אנשים מחטטים באף, ויש מוזיקת כינורות ורעמים וברקים.
משהו כזה. עכשיו, אני חושב שבניגוד לשר הטבעות פה, אני חושב שהשחקנים עושים עבודה טובה, אבל כמו בשר הטבעות, משהו משתלט על כל הסצנה, וזה לא השחקנים עצמם.
והנטייה הזאת לאובר דרמטיות מקלקלת חלקים מסוימים. כל הקטע בסוף שבו קייסי אפלק משתגע, ומתחיל לאיים על אשתו ועל הבן שלו ועל אחותו. למה זה היה נחוץ?
זה היה קייסי אפלק או שהוא היה אסטרונאוט?
לא, זה היה קייסי אפלק היה חווי שהוא הבן שלו. ואתה מבין מאיפה זה בא מבחינה רעיונית, כי באותו זמן שיש לך את האסטרונאוט הרע, יש לך את החווה הרע, כי זה הדואליות של החיים של קופר, אתה רואה?
כן, הוא לא רע, הוא פשוט, מאוד מאוד, מאוד מאוד חושש משינויים.
לא היה סרט בשם The Astronaut Farmer?
היה The Astronaut's Wife.
אני חושב שהיה גם The Astronaut Farmer.
תבדוק ותחזור אליי.
אוקיי, אז זה אמור, אתה יודע, בתיאוריה לשחק על הדואליות בחיים של הדמות הזאת, אתה מבין, הוא חווה ואסטרונאוט, והנה אסטרונאוט שהתקלקל, והנה חווי שהתקלקל, הוא לא מספק חיים, הוא משמיד אותם. אבל זה לא באמת עובד בתוך התסריט. זה מרגיש כמו שורה של רעיונות שמבושלים כל אחד בנפרד, ואז מגישים אותם בתור ארוחה, ואתה כזה.
הבן שלו...
מנה ראשונה פיצה, מנה שנייה בקר, מנה שלישית גלידה, מה עבר לכם בראש?
האמת שזה נשמע כמו אחלה ארוחה.
אוקיי, הפיצה עם הגלידה עליה.
כן, ו?
טוב, כן. הבן שלו?
הבן שלו של... הנכד למעשה של קופר נפטר בתור ילד, שזה זה מה שדי דוחף אותו ממש להיות כל כך חשדן וכל כך נורא לגונן על המשפחה שלו. הוא לא דמות רעה, הוא דמות אובר פרוטקטיב. הוא דמות שבאמת צריכים ליצור שריפה בשדה כדי להבריח את המשפחה שלו מהבית, כי יודעים שהוא לא הסכים, שהוא לא הסכים לשום דבר שיעשה בילדיו.
פאוזה. The Astronaut Farmer, זה סרט בשנת 2006, על חווי טקסני שמשגר עצמו בטיל החלל.
אוקיי.
זה מסר שהוא בא לכם העובדה שהיקום מוזר ומפתיע. עם בילי בוב תורנטון, כי כמובן. בילי בוב תורנטון לא שחיק בסרט הזה, כנראה בגלל שהוא
היה... הוא לא היה בארמגדון גם?
כמובן.
מישהו החליט מתי שבילי בוב טורנטון זה ליהוק טוב בתור אסטרונאוט, באמת?
כן. לא, הוא לא היה אסטרונאוט שם, הוא היה מישן קנטרול.
אותו דבר, לא.
טוב.
אלה בחלל, אלה לא בחלל.
אנחנו מסתובבים במעגלים כבר די הרבה זמן, ואנחנו צריכים להשאיר עוד שעתיים לביקורות על הסרט השני להשבוע.
טויש.
כן, זאת הבעיה עם הפורמט שלנו, דורש לקצר גם שצריך להאריך.
לא, הבעיה שהוא דורש מאיתנו לראות הסרטים עד הסוף.
אתה יודע מה באמת, עניין האורך, שהרבה אנשים מאירו עליו, אתה יודע, האורך הסרט כגודל האגו של הבמאי וכאלו. האורך לא הפריע לי כשהוא, אתה יודע, כשלעצמו, הפריע לי קצת כי ראיתי אותו בשעה מאוחרת והייתי עייף, אבל אתה יודע, זה אשמתי, לא אשמת הסרט. הוא עשה, נולן עשה עבודה טובה בלשמור על זה מעניין, ולתת לך מספיק גיוון. אי אפשר, אתה יודע, נולן עושה הרבה שטויות, הוא אף פעם לא משעמם.
אני השתמעתי בבטמן מתחיל.
באמת?
כן, זה אני.
אבל זה סרט על בטמן.
כן, הוא רק מתחיל.
אוקיי. השתמעת בהתחלה שלו או בכל הסרט?
אני לא זוכר.
הוא אף פעם לא משעמם, הוא שומר על מידה של עניין ובידור, והוא זורק לך רעיונות חדשים כל הזמן, אבל זאת גם הבעיה שלו. בגלל שהוא כל הזמן זורק עליך דברים, זה בעצם סרט מאוד איטי שאף פעם לא מעט, אם אני יכול לשמש במטאפורה מאוד מוזרה, סרט שכל הזמן נמצא בתנועה, אין לו זמן לעצור ובאמת לדון בתמות הגדולות שלו. ובגלל זה הסוף מרגיש כל כך תלוש, כי פתאום זה כזה אהבה, מעוות את המרחב והזמן והחלל ו...
היה פה בעיה שקיימת בסרטים כאלה, של סרטים של תגליות מדעיות גדולות שצריכים להסתיים באורך נורמלי יחסית, זה שהם מנסים כל מיני רעיונות, מנסים למצוא את הפתרון לשאלה הגדולה בסרט, כשאחד מהדברים שעושים את הסרט למעניין זה שאין תשובה. ואם כבר מתעקשים להביא תשובה, אז לא צריכים להקדיש כל כך הרבה זמן לתשובה עצמה, אלא פשוט לרמוז אליה, לומר, אנחנו די בטוחים שזה העניין, אבל לא להתחיל עם באמת סצנה ועוד סצנה ועוד סצנה של...
הייתי בשמחה...
של הפואנטה שלא באמת מתחברת.
הייתי בשמחה שומר על האורך של הסרט הזה, אם רק היו מקצצים את ההתחלה בחצי, את השעת פתיחה, ומעבירים את זה לסוף לפתח את אותות הרעיונות שם, כדי שהסוף יראה הגיוני יותר ולא פשוט, הנה לכם, love is all you need.
זה קצת מטופש. אתה רוצה שכריסטופר נולן יעשה סרט שהסוף שלו זה בעצם ההתחלה שלו? זה לא יעבוד בחיים.
תגיד, מה דעתך על סטיבן ספילברג זה אינטרסטלר?
לא הייתי אוהב את זה כנראה. אני חושב שאם עכשיו אתה חושב שהוא מכניס בכוח מסרים של אהבה וזה,
אני אוהב שהוא מכניס.
ספילברג היה בכלל הופך את זה.
כן, העניין של ספילברג זה עובד. אתה יודע מה יכול להיות במאי טוב של הסרט הזה? רוברט זמקיס.
בוא נמצא עוד סרט שלא ידבר עליו.
כמעט דיברנו על הסרט של רוברט זמקיס, שכולם יודעים על מה אנחנו מדברים. אבל החלטנו שמאחר וזה ברור מדי, ומאחר ודיברנו על רוברט זמקיס,
כן.
יותר מדי פעמים.
העניין הוא ש...
לאו דווקא לסרטים הטובים שלו, אגב. אנחנו מתעקשים לדבר על הסרטים הפחות טובים שלו.
היי, דיברנו על רוג'ר רביט.
ועל רוג'ר רביט, כן.
ועל פורסט גאמפ. דיברנו על אחד לא טוב שלו.
צודק.
שהוא גם לא כזה לא טוב.
לא דיברנו עדיין על רכבת לכותב. עדיין.
זה ייקח עוד כמה שנים.
עדיין ואף פעם לא.
תראה, אני חושב שמה ש... הדבר הכי טוב והכי בעייתי שקרה לכריסטופר נולן זה ההצלחה האדירה של האביר האפל, גם בביקורות אבל במיוחד בקופות. זה הביא למצב שהוא יכול לעשות מה שבא לו, והאולפן ייתן לו יד חופשית שכמעט אף במאי אחר לא מקבל. הזכרת את ספילברג, ספילברג הוא באמת בין היחידים שמקבלים כזאת יד חופשית מאולפנים, במקרה הזה כי הוא גם הבוס של האולפן.
וכי הוא עשה את אינדיאנה ג'ונס.
נו, לא תמיד יודעים לעשות עם זה מה שצריך. אנחנו מדברים על הרביעי, נכון?
אני חושב שהרביעי הוא אפילו לא הכי גרוע בסדרה, אז אני לא...
אני מסכים. והוא לא טוב.
אוקיי. זה בפעם אחרת.
זה, כן, נגיע לזה בפרק אחר. בין כוכבים מייצג לדעתי גם את מה שאני ממש אוהב אצל נולן, וגם את הבעיה שנוצרה בגלל היד החופשית שהוא מקבל. אני ממש אוהב את היכולת שלו לקחת כל פרט קטן בסרט כמשהו משמעותי, ולבנות סביבו את החשיבות, והכל באמת מתחבר לך. זה לא שהוא מראה לך משהו ואחר כך אתה שוכח ממנו. הוא דואג שכל דבר יהיה קשור לדברים אחרים, הוא משדרג שחקנים בעיניי, על ידי האפיות שהוא למעשה כופה עליהם, אבל זה נותן לכל דבר שהם עושים להיראות חשוב. מצד שני, מה שקרה בסרט הזה זה ש... כשהוא נתקע, אף אחד לא בא ואומר לו, אל תעשה את זה, נעשה משהו יותר, או היה לך יותר מוצלח עם הרגישה בהתחלה, אתה לא חייב בכוח למצוא פתרון.
ככה זה כשאתה סרטה יורח שלך, אם הוא יגיד לך, תפסיק, זה...
אז זה מכות.
כן, לא, זה פשוט ארוחות ערב מאוד נעימות בבית של אמא. טוב.
מאמא נולן.
לסרט השני שלנו להשבוע, הרבה אנשים יכולים להתלונן ובצדק שזה פודקאסט שממוקד יותר מדי בקולנוע הוליוודי, וגם כשאנחנו בוחרים סרטים קלאסיים, רובם בארצות הברית. אז כדי לתקן את זה, בחרנו השבוע לדבר על סרט חללי סופר אפי, שנעשה ברוסיה, ונחשב לאחד מגדולי סרטי המדע בכל הזמנים.
והבמאי של פולני.
אנחנו מדברים על...
At precisely 1900 hours... I entered the cabin of the spacecraft and settled back for liftoff.
Ready, Kelvin?
Ready.
Good luck.
Donatas Banionis. Vladislav Dvorjetsky. Natalia Bondarchuk. Play the leading roles in Solaris. The scene is somewhere in the cosmos. The time... the distant future, the place, a planet yet unknown to us.
סולאריס, זה לא באמת יהיה הטריילר של סולאריס, כי לא צריך למצוא טריילר לסולאריס.
הוא קיים ביוטיוב לדעתי.
זה טריילר מעריצים לפי מה שמעדים, מה שקיים ביוטיוב.
אוקיי, בטח יותר טוב מהמקורי.
סולאריס של אנדרי טרקובסקי, תסריט פרידריקה גורנסטיין עם אנדרי טרקובסקי, על פי ספרו של סטניסלו לם, ובסרט משחקים דונטס בניויסיס את קריס קלווין, נטליה בונדרצ'וק את חארי.
למי ש... הרי, למי שתוהה למה אנחנו מדברים בעיקר על סרטים הוליוודיים, כי שם יש אנשים שאנחנו יודעים לומר את השמות שלהם.
אני לא יכול להגיד את השם של אף אחד. לי הכי קל עם היפנים דווקא. יורי יברט בתור דוקטור סנאוט.
סנאוט.
באנגלית זה בדרך כלל בספרים, זה בדרך כלל מתורגם בתור דוקטור סנאוט.
אני יכול להבין למה.
כן. אנטולו סונוניצין בתור סרטוריוס, וניקולאי גרינקו בתור אבא של קלבן.
למרות שאני לא בטוח שקיימת בספר.
מוזכר. שאני אגיד על מה זה?
כן, תורך.
אוקיי, תורי. בעתיד הכנראה רחוק, אבל לא רחוק מספיק כדי שרוסיה תראה יותר יפה.
יש לי משהו לומר לגבי זה, אבל נגיע לזה.
בני אדם גילו כוכב חדש בשם סולאריס, ומסביב לכוכב הזה הוקמה ספינת חלל / תחנת חלל במטרה ללמוד אותו, ונוצר ענף מדע חדש לגמרי בשם סולאריזם. אבל אחרי עשרות שנים האנושות עדיין לא התקדמה יותר מדי בלהבין את הכוכב המוזר הזה ש-99% מפניו מחוסה אוקיינוס, שהוא כנראה ישות אחת גדולה. הם לא ממש בטוחים בנוגע לעניין הזה. קריס קלווין הוא פסיכולוג שנשלח לתחנת חלל חלקית מרצונו וחלקית כי הצוות...
כי קומוניזם.
לא בדיוק. זה... הצוות ככל הנראה לא מתנהג כמו שצריך. והוא מגלה בתחנה הזאת שכל מי שמגיע לשם מתחיל לפגוש בישויות אנושיות שבדרך כלל מגיעות מהעבר שלו. במקרה שלו הוא מגלה שם התגלמות פיזית, מנטלית ודומה כמעט לחלוטין לאשתו המתה, הארי. והוא צריך להתמודד עם ההתגלמויות האלה ועם שאלות של קיום, אנושיות, פילוסופיה ובלה ובלה.
זה נשמע מעניין.
זה סרט מאוד מאוד קלאסי.
כן, זו הגרסה הקלאסית. יש לפחות 3 גרסאות קולנועיות של הסרט.
יש 3 גרסאות קולנועיות של לסולאריס.
זו אפילו לא ארוכה ביותר.
לא.
יש אחת מ-68 שהיא 200 דקות.
באמת? אני חושב שזאת תהיה קצרה יותר דווקא. אני אבדוק. הגרסה מ-1968 זה סרט טלוויזיה רוסי שפחות או יותר לא יצא מארץ מולדתו. והגרסה ש... הרבה יותר אנשים מכירים ממנו, אני מניח, זה הגרסה מ-2002 של סטיבן סודרברג.
אני לא יודע, אני חושב ש...
הם מכירים את זה בזכות הזה שזה הסרט שהצליח לגרום לאנשים לא לאהוב את ג'ורג' קלוני מיידית, שזאת עבודה מאוד קשה.
וזה לא קל, אבל אם מישהו יכול לסודרברג.
143 דקות הגרסה מ-68.
מופתיע, חשבתי שיותר.
לא. טרקובסקי כרגיל מנצח בדקות אם לא משום דבר אחר.
נו בטח, כי יש 5 דקות שאתה רואה בכל התנוסעת.
כן, אוקיי.
הנה לגבי הגרסה של טרקובסקי. היא נחשבת לקלאסיקה שכל סטודנט לקולנוע, כל חובב סרטים גם כביכול חייב לראות.
זה כל סרט של טרקובסקי נחשב ככה. טרקובסקי מגדולי הקולנוענים בכל הזמנים.
הוא ביים 7 סרטים.
וכל אחד מהם נחשב למינימום יצירה.
לא היה לו זמן לביים יותר כי כל אחד מהם הוא 3 שעות.
זה הסרט השלישי של טרקובסקי שאני רואה, יותר נכון 2.5. ראיתי את סטוקר שלו, עוד סרט מדע בדיוני מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד איטי, ואת הסרט הראשון שלו, סרט קצר בשם הרוצחים.
קצר זה 2:15?
20 דקות. על פי סיפור של ארנסט המינגווי, ומאחר זה על פי סיפור של ארנסט המינגווי, דברים קורים שם.
אוקיי.
אוקיי, ואת סטוקר מאוד...
למרות שאנחנו דיברנו פעם על הזקן והים.
כן, דיברנו על עיבוד הקולנועי שלו, אני אהבתי את הספר, לא אהבתי את הסרט.
לא, אתה אומר שדברים קורים שם. הזקן והיה מאופיין בזה שלא קורה שם הרבה.
לא, קורה שם, הוא פשוט תורח להקריא לך את הכל, כדי שתשתעמם ותירדם. בכל אופן, בחזרה לטרקובסקי ולסולאריס ולקריירה של טרקובסקי באופן כללי. יש... סולאריס זה משהו מעניין, כי מצד הלילתי הוא מאוד מאוד נצמד לספר שלם. לא קראתי את הספר עד הסוף, התחלתי לקרוא אותו לקראת הפודקאסט, אני כרגע באמצע. מבחינה לדתית הוא מאוד מאוד דומה, באמת. יש לך את האסטרונאוט שמגיע לספינת החלל, יש לך את החבר'ה שנמצאים איתו שכל אחד מהם משוגע בדרכו, ויש לך את ההתגלמות הזאת של אשתו, אבל למרות שלדתית הוא מאוד מאוד דומה, ההתמקדות שלו שונה לגמרי. וזה העניין עם סולאריס, זה לא באמת סרט מדע בדיוני.
אני מגדיר את זה בתור מדע בדיוני מאוד רזה, כי יש קונספט שקיים בסרטי מדע בדיוני, אבל הוא יותר רקע.
כן, אתה יודע מה הרגשתי? זה היה יכול להיות באותה מידה להיות סיפור רוחות רפאים. הוא פשוט פוגש בהתגלמות של אשתו. ואתה יודע, זה היה יכול להיות באיזה טירה מרוחקת
שנמצאת
מעל קבר אינדיאני או משהו כזה.
זה היה יכול להיות סיפור שאדגר אלן פה.
כן, או הנרי, האמת. חשבתי על האחרים בזמן שראיתי את זה.
אני לא חשבתי עליהם.
על האחרים?
אני חושב רק על עצמי. הזכרת את זה שרוסיה העתידית נראית די כמו רוסיה המודרנית, אז... מן הסתם, התקציב של הסרט לא היה גבוה במיוחד. אתה רואה את זה. זאת אומרת, השקיעו בעיצוב התחנה, אבל לא כל כך בדברים אחרים. וזה גם כן, חלק ממה שאני אומר, כמדע בדיוני זה לא יותר מדי משקיעים בזמן בלהראות לך את את הבידיון. זה נראה מאוד מאוד קרוב למציאות.
אני חושב שזה בכוונה. אני לא יודע אם טרקובסקי ראה את אודיסאה בחלל שיצא 3 שנים לפני זה.
סביר להניח שכן.
סביר להניח, אני לא בטוח. אבל אם כן, זה אפשר לחשוב לעשות את זה כמעין אנטי 2000 בחלל מבחינה עיצובית, כי אודיסאה זה הכל, זה עיצוב נקי ולבן והכל מושלם. ופה הדבר הראשון שקריס קלווין רואה כשהוא נכנס לתחנת חלל, זה חוטי חשמל לא מחוברים, מתמדדים ועושים כזה...
זה הרבה יותר הזכיר לי את הגישה של...
הנושא השמיני.
דווקא את אלפאביל.
אוקיי.
שגם סרט עתידני, מדע בדיוני, שלא מרגישים בכלל את העתיד בו. הוא נראה בדיוק כמו המציאות, רק שקורה פה ושם איזה משהו מוזר.
הסצנה הארוכה, אגב, שהזכרת של הנסיעה בכביש,
כן.
זה צולם בטוקיו.
בזמן אמת, כולל הטיסה.
כן, לא, והרעיון היה, הם היו אמורים להיות בטוקיו כדי לצלם את היריד שנערך שם באותו זמן, את היריד המדעי, זה היה אמור להיות הרקע העתידי של הסרט הזה, לכאורה. אבל הם, בגלל הבירוקרטיה הסובייטית, הם לא הצליחו להגיע לשם בזמן, אז הם אמרו, אוקיי, נצלם את הכבישים האלה לרוסי הממוצע ב-1972, הכבישים בטוקיו ייראו מאוד עתידניים. ואני מאמין, אתה יודע, כנראה זה עבד לקהל המקומי. אבל... זה היה סרט מאוד פופולרי במדינה שלו.
אבל הנה, זה העניין, כאילו, זה... האנשים שאוהבים את הסרט יצטרכו להסביר לי דברים כאלה בצורה מאוד ברורה.
כן.
למה כל כך הרבה זמן? זה לא בדיחה, זה עצוב.
לא, אני אומר, אתה צריך להסביר בדיחה, היא לא עובדת. אם אתה צריך להסביר למה סרט טוב...
לא, אני אומר, יש רגעים הסרט שאני כן מבין למה הם טובים, אבל לצורך העניין הנסיעה הזאת, למה כל כך ארוכה? למה אנחנו צריכים לחוות את הנסיעה בזמן אמת?
זה היה פילוסופיה הקולנועית של טרקובסקי.
תראה דברים, אל תערוך אותם.
ממעט ספרי הקולנוע שקראתי, אחד מהם דווקא ספר של טרקובסקי, שנקרא לפסל בזמן.
זו הרגשה.
הוא היה צריך לעשות את אינטרסטלר, הוא זה שמאוד מעוניין בזמן כמניע קולנועי. ואחד התורות שלה הייתה באמת שהוא לא אהב קאטים, בכלל. הוא רצה שהצופה יישאב לחלוטין לתוך הסרט, והוא הרגיש שכל קאט מוציא אותך מהרגע. הוא האנטי מייקל ביי.
בסולאריס מבחינים בזה שיש הרבה סצנות עם שוטים מאוד ארוכים. אין לי בעיה עם זה, אני מעריך את זה. אני מאוד לא חושב שהוא צודק עם הגישה הזאת של קאטים מוציאים אותך מהסרט. קאטים הם אמצעי קולנועי. אתה משתמש בהם כדי ליצור אווירה, כדי או לחבר את הצופה לרעיון מסוים, או להרחיק אותו מרעיונות אחרים. אם אתה פשוט לא משתמש בהם כמה שאפשר, אז אתה לא מביים סרט, אתה מביים הצגה.
והיה גם את העניין הזה של הוא לא אהב צופים, הוא לא אהב את הצופים, מסתבר.
אני יכול להבין.
יש סיטטה שלו, אני לא יודע אמיתית, שאמרו לו אחרי שסטוקר יצא שהסרט היה צריך להיות יותר מהיר וקצבי, בהתחלה שלו, כדי להנין את הצופים, והוא אמר, הסרט צריך להיות יותר ארוך ואיטי, כדי שהצופים הלא מתאימים ידעו לצאת לפני שהאקשן מתחיל.
הנה...
ועל זה הוא הוסיף, אני מעוניין רק בדעתם של שני צופים, אחד מהם זה ברסון, ואחד מהם זה ברגמן.
אגב, למי ש... למי שפספס, חולית של חודורובסקי הוקרן שוב בסינמטקה
שלו. אני מאמין שחולית של חודורובסקי לא היה דומה בכלל. חולית של חודורובסקי
לא, אבל הוא היה
מלא בדברים. חודורובסקי הוא בן אדם לא של מעט רעיונות שנמתחים, הוא בן אדם שפשוט דוחס ודוחס עוד רעיון ועוד רעיון לתוך טווח זמן בלתי אפשרי.
חפשו את הפרק.
כן.
אני חושב ש... היה לי קו מחשבה. אני חושב ש... לא, אני מתכוון שאיבדתי אותו.
אוקיי.
העניין עם סולאריס זה שבמידה מסוימת זה קצת אנטי קולנוע מבחינת זה שהוא באמת הוא לא בא ליצור סרט, הוא בא להראות לנו סיטואציה ולא חשוב עלילה, לא חשוב שגם המשחק נגיד הוא מאוד מאופק מצד הגברים. יש פה דבר שאני רואה שהוא היה מאוד נפוץ בשנות ה... 60 ו-70, במיוחד בקולנוע אירופאי, אבל לא רק. הרעיון הזה של הגבר הקשוח שלא מביע רגשות, חוץ מבנקודה אחת שבה הוא צריך.
אני לא חושב שמישהו מהם יכול לקרוא קשוח.
והאישה היסטרית. שהיא נוגדת אותו לחלוטין, מה שקורה, שתי דמויות שלא מתנהגות כמו בני אדם, אלא כמו דמויות.
מה שמוזר זה שהאישה היא הרבה יותר חזקה פיזית ובלתי הריגה לחלוטין.
כן, חוץ מכשהי כן.
והגברים מפחדים ממנה רוב הזמן.
אבל זה העניין, כי פעם ראשונה הוא פוגש את ההתגלמות של הרי, של אשתו, הוא מאוד מהר מבין שזה לא באמת היא, ונפטר ממנה. פעם שנייה הוא מתאהב בה. עד שהיא מתאבדת וחוזרת לחיים.
כן.
פעם שלישית, היא מרוב אהבה אליו, מנסה, מתנדבת להיות מושמדת.
אני חושב שעלית על משהו על זה שזה קולנוע לא קולנועי, כי מצד אחד זה נחשב מישהו שהוא אבן דרך בתולדות הקולנוע, ומאוד חשוב לקולנוענים ולסטודנטים לקולנוע להכיר. מצד שני, יש הרגשה שזה בן אדם שלא כל כך אהב את האומנות, הוא אהב במאים מסוימים אולי, אבל הוא לא, הוא רצה לגרור אותה בחזרה ליסודות ישנים יותר. יש לך כל הזמן מסוד הזה התמקדות מאוד מאוד יפה על תמונות ישנות, שזה תמונות בסדר של מאסטרים גדולים, וזה כאילו מנסה להגיד לך, אוקיי, הנה אני חלק מהרצף ההיסטורי אומנותי הזה, הנה אני כבד ואיתי ומחושב.
זה מאוד יומרני.
אוקיי, ויומרנות זה טוב בעיניי, אוקיי? גם בין כוכבים הוא יומרני, גם ענן אטלס הוא יומרני. הרבה,
כן, זה אומנות שונה. בבין כוכבים היומרנות היא כן להתחבר לקהל.
כן, פה היומרנות היא פילוסופית כן. לחלוטין. הרבה מהסרט הזה פשוט שיחות על שאלה של, לא הייתי אומר בהכרח טבע אנושיות, כי זה דווקא מוזכר בקצרה, אלא מה, על, על היחסים בין האנשים האלה. זה מחקר של דמויות, של, בעיקר של קריס ושל אשתו, ושל הקשר ביניהם. זה למה להם לא אהב את הסרט הזה, אגב, למה הוא גם לא אהב את הגרסה של סודרברג, שלא ראיתי אותה, ראית אותה?
ראיתי אותה, היא לא הרבה יותר טובה.
אוקיי. למ אמר באופן כללי שהוא עושה סיפור על האנושות ועל חוסר היכולת שלנו להבין אינטליגנציה זרה לגמרי, שזה מה שסולאריס אמור לייצג.
שזה רעיון מעולה בעיניי.
זה הרעיון של מדע בדיוני, נכון? המפגש עם האחר. פשוט שהוא אמר, לא יכול להיות מפגש אמיתי עם האחר, כי אתה ואחר אחרים לגמרי.
כל החוכמה היא לאתגר את המחשבה.
כן. ומה שטרקובסקי עשה, זה הוא עשה סרט על בני אדם. על בני אדם מאוד מאוד ספציפיים, ועל היחסים בין האדם לעבר שלו, בין האדם לחלומות שלו, בין האדם לאשתו. זה רוב הדיונים בסרט. זה שאלה של עד כמה אדם יכול להיות שמח, מה זה אהבה. וזה מאוד פרטיקולרי ולא כללי. לטעמי, דווקא סטוקר, עוד פעם אני אחזור לסרט הזה, זה סרט שהוא מבחינתי, אפילו שהוא עיבוד לספר אחר לגמרי, שהרבה יותר קרוב ברוחו לסולאריס. סטוקר זה סיפור של שלושה אנשים, שמתגנבים לתוך אזור ב... אני חושב שזה אמור להיות רוסיה בסרט, אני לא בטוח, שנקרא האזור האסור. זה מקום שבו לפני כמה שנים קרה איזה משהו, איזה אירוע חייזרי כלשהו, ומאז כל מי שנכנס אליו מוצא בו חפצים, מקבל השפעות מוזרות, זה קצת לקרינה, ויש בתוכו איזה חדר שאומרים שאם תיכנס אליו, תקבל כל משאלה שעולה לבך.
אני חושב שזו עלילה של קרוניקל.
זה הרבה לפני קרוניקל. וזה מבוסס על ספר ישן יותר. עכשיו, הרעיון הנהדר בסטוקר, זה מבוסס על הספר פיקניק בצידי הדרך, ולמה השם הזה מצוין, הם מסבירים את זה. דמיין לך איך הדמויות אומרת פיקניק בצידי הדרך, אוקיי? אתה יושב, אוכל, ומבחינתך, אתה יודע, זה היה אירוע רגיל לגמרי. עכשיו, דמיין את אותה אירוע מנקודת המבט של הנמלה. אתה הרסת את הסביבה שלה. הדברים הקטנים שישרת עליך, הפירורי לחם, הבקבוקה, בקבוק פלסטיקה שבו, שינו לחלוטין את כל העולם הקטן שלי. וזה היה סרט על זה. אתה יודע, הדבר קטן שחייזרים עשו, הם לא מדברים איתנו בסרט, הם לא משפיעים עלינו בכלל, שינה לחלוטין את כל העולם האנושי. זה הרגיש יותר כמו משהו שסולאריס רצה להיות. מפגש בין משהו זר למשהו אנושי.
אני חושב שהבעיה, שמה שסולאריס לא מצליח לעשות, זה באמת, הוא לא גורם לך לחשוב שהישות החייזרית הזאת, אתה לא מבין אותה מעבר למה שאומרים לך בהתחלה, זאת אומרת, אתה לא לומד שום דבר תוך כדי. אומרים לך, מוסרים לך את המידע.
אתה לא אמור ללמוד. זה דווקא הגיוני.
אבל זה העניין. אני כן רוצה להבין דברים עליה.
אבל אתה לא יכול להבין, זה המסר.
אני לא מדבר על להבין אותה, אני מדבר על להבין דברים עליה, על זה שהיא יכולה פתאום כן לעשות דברים מסוימים, על זה שהדמות של הרי שהיא לומדת נגיד דברים. אני רוצה להבין את זה, אבל במקום לראות את זה, פשוט אומרים את הדברים האלה, מסבירים אותם בעל פה. וזה סבבה אם עושים את זה פעם אחת כדי לחסוך עלויות או משהו, אבל זה, מה שקורה פה פשוט, אין כמעט התרחשויות בסרט עצמו, וכשיש, הן נראות מאוד מנותקות בגלל זה. כי כל הסרט הולך על תמה של, אנחנו מאוד מרוחקים, מאוד שקטים, מאוד ככה מנסים לנגש לזה בזהירות, אופ, סערת רגשות.
כן, אחת הדמויות אומרת בסרט בשלב מסוים לדמות אחרת, לקריס, תפסיק להתנהג כמו חיקוי דרג ב' של דוסטויבסקי עם הרומן שלך עם אשתך המתה. זה מה שזה מרגיש. הוא בא לבית ספר של סטניסלאו לם, אבל במקום זה כתב עיבוד שלו לדוסטויבסקי. זה החטא ועונשו, כן? הנה החטא שהוא עשה בעבר, והנה העונש שלו באופן.
הנה העונשו.
כן.
כבר בתחילת הסרט, קטע שלא מופיע בספר, אלא נכתב עבור הסרט.
בספר זה מוזכר.
אבל לא בעריכות, כן.
לוקח 40 דקות מתחילת הסרט, עד שהוא מגיע לאיפה שהספר מתחיל, לעמוד הראשון.
שזה לא דבר רע בהכרח. לא. עניין של פרשנות.
כן.
אבל אסטרונאוט שחווה את הדברים שמוזכרים בסרט, מתארח אצל ההורים של, של קלווין, ו... אני חושב שזה ההורים שלו, אני לא בטוח.
אבא שלו.
אבא שלו, זהו. אמא... האמא לא.
כן.
מתארח והם רואים הקלטה של ה... שימוע שנעשה לו על מה שהיה לפני שנים.
הדבר הכי אמין בסרט ועדת חקירה של האום. שום דבר כן. משתנה.
עכשיו, קודם כל מעבירים לנו שם יותר מידע מבכל שאר הסרט. שם אנחנו לומדים את כל הבסיס לעלילה, במקום שאחרי זה יבנו מתוך זה עוד דברים. לא, זה מה שאנחנו יודעים, זה מה שעד הסוף יש לנו. ואז הוא נוהג במשך 5 דקות. העניין הוא שאחרי זה... הוא מדבר עם, 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 עם קלווין, וקלווין מעליב אותו, על ידי זה שהוא פשוט מציע שאולי באמת זה היה הזיה. וההעלבות הזאת היא, היא נורא מאופקת, והיא נורא פתאומית. וזה זה משהו שנורא לא עובד מבחינתי. הרעיון הזה של, אוקיי, בדיחות פולנים, הוא נעלב בשקט, אבל עדיין.
תראה, קוראים לו ברטון, יכול להיות שאמור להיות אנגלי.
אני חושב שאמור להיות אנגלי או אמריקאי.
כן, זה סרט, כל פעם שמישהו מתעצבן על איך הוליווד לוקחת דמויות בינלאומיות וכולם מדברים אנגלית, הנה גם הרוסים עושים את זה. באום המרוחק שלהם, הרב לאומי, כולם מדברים רוסית.
זהו, וזה משהו שפשוט מלווה את כל הסרט, פחות או יותר. אנשים לא יודעים מתי להביע רגש. זה לא שהם לא מביעים רגש בכלל. זה פשוט שאין שום איזון.
אני דווקא חיבבתי את סנאוט. לא,
כן, סנאוט חביב.
זה מכניס, לא יודע, אתה יודע, זה מאוד רדוד, זה מכניס מאוד מודר לסרט, שבו כל הזמן, אתה יודע, מישהו אומר סנאוט, 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 כי השם שלו נאמר די הרבה. זה מכניס קצת מאוד לסרט, אבל הדמות עצמה בתור מישהו שפחות או יותר התרגל למצב, או רוצה לשנות את המצב הנורא הזה, והתרגל אליו בו זמנית, והוא כזה... כל הזמן שמות כתפיים וכזה, נו, שיהיה. ומצד שני, סרטוריוס, כל מיני כזה. אנחנו חייבים להיפטר מזה, זה מש... הוא כמו השכן הזה שה...
לא, זה לא אנחנו חייבים להיפטר מזה, זה... צריך להיפטר מזה. Mm-hmm. כן. צריך להיפטר
לא,
מזה.
יש,
לא, אני... הוא לא מביע רגש.
לא, יש את הרבה עצבים במה שהוא אומר. עכשיו, הוא כמו השכן הזה, כן הזה, שהילד מלמעלה מנגן לו כל הזמן בטופים, והוא כזה...
לא, הוא לא, כי השכן הזה כן מביע רגש.
אם הוא זקן מספיק. ובזה הסרט לא רע. הוא מעניין, אני חושב, אבל הוא לא חורג והופך את העניין הזה לאיכות אמיתית.
אני חושב שהוא הולך נגד עצמו בקטע הזה. הוא נורא עוסק במה זה להיות אנושי, באיך אתה מזהה התנהגות של בן אדם. מה זה בעצם, מה ההבדל בין בן אדם לבין ישות חייזרית שמתחרה לבן?
הייתי אוהב את זה אם זה מה שהוא יעסק, אבל לא, כי כל פעם שהוא מעלה את הרעיונות האלה בקצרה, הוא חוזר בסוף ליחסים ההיסטוריים בין... קריס לאשתו אמיתית, ובשלב מסוים הוא מאבד את הנושא הזה.
זה מה שאני אומר, הוא מנסה לעסוק בזה, אבל הוא לא מצליח כי גם החזרה הזאת, וגם כי השחקנים עצמם לא מתנהגים כמו בני אדם, אתה לא מרגיש איזה תהליך שהם עוברים. כל אחד יש לו את התכונה הבסיסית האחת שלו, וזה משהו.
מה לדעתך על הסוף של הסרט?
הסוף טוב. כאילו, אני הבנתי שהוא שונה מהספר,
עוד פעם, לא הגעתי לשם.
אתה תצטרך לקרוא ולהתקן אותי.
כן.
אני חושב שהסוף דווקא מוצלח מכיוון שהוא לא צפוי.
אני חושב שהוא דווקא כן צפוי.
הוא צפוי ולא צפוי.
הוא כן צפוי כי הוא משלים את הקשת העלילתית של...
הוא לא צפוי בזה שהוא מתרחש. זה סרט שהוא כל כך... לא, באמת, שהוא כל כך... סיטואציה אחת והעלילה לא מתקדמת, ובסוף פתאום אתה כן מגלה איזה שקרה משהו.
לא. הוא צפוי כי הוא משלים את העלילה של קריס, של בן אדם שלא יכול לוותר על העבר שלו. זה משהו, זה האנושיות שלו. כן? זה בן אדם שלא יכול להיפרד מהעבר. ולכן זה היה הגיוני לי שהוא יבחר בסוף להישאר על הכוכב ולהיכנע להזיות שלו ברגע ש... האופציה הזאת אפילו הוזכרה בקצרי קצרות, שאתה יודע, נוצרים שם מבנים חדשים, אוקיי, הוא הולך לבקר שם, הוא הולך להיבלע על ידי ים הזיכרונות.
כן, בסדר, למעשה מציעים את זה שהאוקיינוס מקבל אותם לתוכו.
זה, כן. אני דווקא אהבתי את הסצנה קצת לפני שהוא בפעם שנה ניגש לבית של אבא שלו בסרט, בונה ובונה את המוזרות של המפגש הזה, עם הגשם שיורד בתוך הבית.
כן, תהיתי לגבי זה.
בזה דווקא חוסר התקציב של הסרט עובד לטובתו. בסצנה הראשונה שיורד גשם הוא פשוט מתחיל במין כזה זרזיפים מוזרים וזולים כאלה שלא היו עוברים מסך בהפקת סטודנטים בימינו. זה פשוט, אוקיי, הם לא יודעים איך להפיק גשם כמו שצריך משום מה. אבל בסוף זה דווקא עובד, כי זה מוסיף לכל האפקט הסוריאליסטי של זה.
אני חושב שהתקציב הנמוך לדעתי, רואי, הם כן השקיעו את התקציב על דברים מסוימים.
אני לא יודע אם התקציב נמוך.
הוא נראה לנו נמוך.
תקציב מאוד גבוה לרוסיה הסובייטית.
זהו, הוא נראה לנו נמוך.
כל שנות השיעה.
מבחינת הסגנון, וזה כי הם ניצלו את התקציב על דברים כמו שיגור של טיל, או...
לא ראו את השיגור של טיל, לא ראו את
המסע בכלל. ראו אותו עולה. לא את הטיל שהוא מגיע איתו, שאגב, החיילית הזאת נקראת פה מוטאוס. זה תמיד שם שטוב שיש אותו בסרט.
כן, זה...
למה פה מוטאוס נקרא פה מוטאוס?
מה זאת אומרת?
הם לא עונים על זה.
כי הם הולכים לגנוב את האש מהאלים. כמובן, זה מסוג הדברים האלה שנחמד לשמוע אותם בתסריט, אתה יודע, שמות כמו פרומטאוס, לוויתן וכאלה, שמות תנכיים או שמות עם קונוטציות מיתולוגיות, אבל אף אחד לא חושב ש... אתה יודע, אחת הדמויות תעשה גוגל סרצ' על המילה פרומטאוס ותגיד, אוקיי, בסוף הסיפור שלו פרומטאוס נענש לידי אלים בזה שלנצח נשרים קוראים לו את הכבד ואוכלים אותו כל יום מחדש. אולי לא נקרא לספינת החלל שלנו בשם הזה, אולי כבר נקרא לה טיטניק וזהו.
כן, רעיון מעולה.
למה הדמויות בתוך הסרטים האלה קוראות לזה פרומטאוס? זה שם היום ונורא.
ספינת החלל חרקירי. רעיון מעולה. זה מתחבר למסורת, זה מילה שכולם מכירים.
כן, אוזמנדיוס ווואטשמן, אתה יודע. מה כל הקטע באוזמנדיוס? בסוף הפואמה הזאת, שזה כישלון, שזה איזה מלך עתיק שחרץ את השם שלו על פסל שאמור היה להישרד לנצח, אבל כשהמבקר רואה את הפסל הזה הוא שבור והרוס.
זה מהסימנים האלה שאנחנו הפסקנו לדבר על סולאריס.
כן. כי זה סרט רחב, הוא מרשה לנו...
רחב זה מילולית.
זה סרט עמוק.
סרט חס, זמן ומרחב זה... אתה מרגיש את המרחב. גם את הזמן, אתה מרגיש את הזמן שלא עובר, זה הכל יחסי.
עוד פעם, כן, וזה סרט שנותן לך להרגיש את זה, וזאת הכוונה שלו. אני לא חושב שזאת תקלה, אתה יודע, שהוא עושה את הדברים האלה. יכול, ובהחלט אפשר להגיד, אתה יודע, הוא הצליח להשיג את מה שהוא התכוון להשיג, פשוט לא נהננו מזה, אבל אני לא חושב שזה המקרה אפילו. אני חושב שזה, הוא לא באמת הצליח להשיג את מה שהוא ניסה להשיג. הוא הצליח להשיג משהו, אבל המשהו הזה, זה לא משהו מעניין מספיק של עצמו.
העובדה היא שאנשים מאוד מעריכים אותו. אנשים שאמורים להיות מביני דבר.
אוקיי.
למה אני יכול... דשת ונתח למה הבחירה הזאת מצאה חן בעיני אנשים, למה הם חושבים שזה מבריק ומיוחד וגאוני, אבל אני לא מתחבר לזה.
תראה, יש גם את החשש הזה עם מאסטרים גדולים מהעבר שאנשים לומדים להעריך אותם במובן שמכריחים אותם, אתה יודע, זה כזה. זה אנדרי טרקובסקי, אם אתה לא אוהב אותו, כנראה יש משהו בסדר בך.
כן, עדיין, יש לך את טרקובסקי ויש לך את היצ'קוק נגיד. היצ'קוק הסרטים שלו... אתה יכול להבין למה הם עובדים. הוא עושה סרט עבור קהל.
כן, היצ'קוק גם היצ'קוק פופולרי אצל המבקרים ואצל הקהל.
צ'רלי צ'פלין גם כן. טרקובסקי לעומת זאת, הוא פופולרי בעיקר בקרב מבקרים. זה כמו טרנס מליק מבין הבמאים החיים היום, שהוא מאוד אהוב על הרבה מבקרים, אבל הקהל פחות מתחבר אליו.
אני חושב, תגיד, הוא יותר טוב ממליק לטעמי, וזה רק מלראות את עץ החיים, כי הוא מכניס לזה... תוכן, אתה יודע, התוכן מאוד איתי, התוכן לא בהכרח, זה התוכן שהייתי רוצה לראות בסרט הזה, אבל יש לזה תוכן ויש לזה עומק ויש לזה משמעות.
אתה ראית רק סרט אחד של מניק ואני רק אחד של טרקובסקי, אז קשה קצת לענות על זה.
עוד פעם, יכול להיות שאני גם שופט את זה, כי נורא נורא אהבתי באמת את סטוקר, ואני כזה, אם הוא הצליח כל כך בסרט ההוא, לא יכול להיות שהוא כל כך פישל כאן.
אני גם מאמין ש... אתה יודע, אם אתה מתייחס ל... תקופה שבה הוא עשה את זה, לאמצעים, לדברים שהיו קיימים לפניו, ומה שהוא כן היה צריך לחשוב בעצמו עליהם, אז כן, במאי בהחלט רציני, שאתה רואה שהוא שולט בכל דבר, אתה מבין שיש לו חזון.
ושהוא רוצה לקדם את אומנות הקולנוע הזה.
כן.
זה בן אדם...
ואני מעריך את זה. אני רק לא חושב שהתוצאה היא משהו שיכול לעבוד כשאתה מנתק את זה מהזמן שבו זה נעשה. זה לא, אוקיי, עוד שם שאני זורק, בילי וילדר. הסרטים שלו בעיניי הם על זמניים, למרות שיש בהם פרטים שהם לא יכולים כביכול לעבוד היום. אבל הם על זמניים כי הגישה שלו היא על זמנית. אצל טרקובסקי אני חושב שהגישה היא מה עשו לפניי ומה אני רוצה להשאיר אחריי.
שתיקה דרמטית. בהתאם לסרטים של טרקובסקי, נשאיר פה שתיקה של 5 דקות. נגיד שערכתי זה ל-5 דקות.
כן.
אני נאלץ להסכים איתך, ואני נורא...
מצטער.
כן, העניין הוא שאני נורא רציתי לאהוב את הסרט הזה, כי זה מוסס על ספר שאהבתי לחצי ממנו שכן קראתי. זה מוסס על במאי שכאמור את הסרט גם שלו שראיתי, מאוד אהבתי. אני רוצה לראות סרטי מדע בדיוני פילוסופיים. העניין שזה לא סרט מדע בדיוני פילוסופי, זה סרט פילוסופי עם כסות של מדע בדיוני ועליו. והפילוסופיה שלו, זה אני מודה על תחומים שפחות מעניינים אותי. כי מה לעשות, אני לא התחתנתי ולא חוויתי את האובדן של אישה, ואני לא יודע מה זה הרגשות הגדולים האלה שלהם מדבר, כי זה בתחומים שונים לחלוטין לחיים שלי.
לעומת זאת עשה לחלל.
נפגשתי עם דברים מאוד מאוד זרים, אתה יודע, יש לי נמלים במטבח.
כן.
ואני אף פעם לא יכול להבין מה הם רוצים.
ותחשור איך זה נראה מנקודת הרבת של הנמלה.
זה נראה, אוי, הנה בחור זה שמפיל סוכר בכל מקום.
כן.
ייי. ייי. אלוהים הוא נחמד. טוב, נסיים.
יאללה.
אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ועד הפרק הבא, והקצר יותר אנחנו מבטיחים.
אולי, לא מבטיחים כלום.
ניפגש בסרטים.
At precisely 1900 hours, I entered the cabin of the spacecraft and settled back for liftoff.
Ready, Kelvin?
Ready.
Good luck.
Donatas Banionis. Vladislav Dvorjetsky. Natalia Bondarchuk. Play the leading roles in Solaris. The scene is somewhere in the cosmos. The time... the distant future. The place, a planet yet unknown to us. Based on the novel by Stanislav Lem.
Carrie doesn't exist. She is dead. Accept it, Kelvin, or you are lost.
Let us take you with us to Solaris, planet of mystery, embodiment of man's latent conflict with the unknown. Man, face to face with his conscience and with his past. Directed by Andrei Tarkovsky, who gave us the classic film Andrei Rublev. A Studio Mosfilm production.